חשבתי ללמוד לפני ראש שנה באותו פרק שאנחנו נמצאים בו על העצמיות, יש בעמוד קוף יוד זין, העצמיות בכנסת ישראל, ואם נספיק אז אולי עוד פסקה ככה סמוכה פה. בפסקה הזאת הרב מדבר על מידת המלכות, מובא בספרים מידת המלכות שלט למיגר מכלום, כן, זה מובא על הלבנה. כידוע ראש השנה זה חג חריג יחסית בלוח השנה העברי, דרך כלל אנחנו נוטים לירח מלא, חג זה הערה של החודש, בדרך כלל ככה זה באזור אזור אמצע החודש, כשהכל מואר והכל בסיאו והכל, וראש השנה זה באמת ביום הכי מכוסה, לכן זה יום של דין, זה יום שכאילו דווקא האור מתכסה בו. ומורגש אולי אפילו ויזואלית, אפילו מי שיצא בלילה בראש השנה אז קצת ילך במקום שאין בשם תאורת רחוב מוצלחת כל כך, אז שים לב שבאמת חשוך מאוד, שהלבנה הלבנה התאבדה, כאילו הלבנה זהו, נגמרה, אין לה מעצמה כלום, היא לא הצליחה להחזיק מעמד. הביטוי הזה לטלה מגר מכלום זה ביטוי של הלבנה, באמת אין לה אור עצמי, היא רק, תודה רבה, היא רק, היא מקבלת, היא מקבלת האור שלה, כל מה שיש לה, כל היופי שלה, כל הזריחה שבה, כל הגוונים שבה, כל המלכות שלה, היא בכלל לא שלה, היא מהשמש והיא מעצמה אין לה כלום, היא רק השתקפות של השמש, אפשר להגיד ככה, או איזה כלי שמקבל את כל האור שלו ממקור אור אחר. עכשיו הרב אומר שזה גם סוג של תודעה, אנחנו לא מדברים על לבנה ואין לנו עניין בנסתרות ומידת המלכות, ספירה התחתונה של המלכות, אבל כן יש לנו עניין גדול בתודעה כזאת, תודעה של מלכות, תודעה כזאת שלט לי מגר מכלום. בדרך כלל שאנחנו מדברים על עצמיות, התודעה היא כמעט הפוכה. שיעורים האחרונים שדיברנו על בקשת העני ועל זיהוי העצמי ועל על ריכוז בנקודה האישית שלך ובאופי המיוחד שלך, יש שם הרבה, עלול להצטבר שם גם הרבה אגו. אני ואני ואני ובדיוק הניואנס שלי והנקודה שלי וה הזווית שלי, וזה לא, וזה כן, ויש שם לפעמים, יש שם הרבה הרבה אגו, ובראש השנה יש איזו עמידה שלט לי מגר מכלום. ראש השנה, אפשר להגיד שזה כמו יום המוות. זאת אומרת, אנחנו חיים בתודעה של זמן לא נפסק. המוות זה הפתעה בשבילנו, אבל באופן פשוט הקדוש ברוך הוא עובד על חוזה שנתי. אם אתה מסתכל על חז"ל, יש חוזה שנתי, לא מבטיח לך שום דבר, יש לך קצבה, אתה מקבל שנה, נראה אם מחדש את החוזה, לא מחדש את החוזה, תלוי, לא יודע מה, תצבת הקירות בלבן, לא תצבת הקירות בלבן. זאת אומרת, כמו שיש עונה, יש ברייתא כזאת בגמרא בראש השנה, זאת אומרת, המשנה אומרת שיש יש כמה דינים, בפסח על התבואה, בניסן על התבואה, בעצרת על פירות האילן, לא זוכר, אתה בחג על המים, ובראש שנה בני אדם. מה המחנה המשותף של כל הדין? כאילו הסתיים מחזור שנתי, מתחיל מחזור שנתי חדש, לא ברור שזה ימשיך, כאילו כל פעם כאילו עושים איזו שאלה מחדש, לא יודע. ויש משהו, יש שם הרבה, יש שם מוות בראש שנה, זאת אומרת נגמר השנה ויש שאלה אם השנה הבאה תתחיל, כאילו זה מה שמביא את הדין, אפשר להגיד ככה. עכשיו, האגו בדרך כלל לא נותן לרווח הזה לקרות בכלל. זאת אומרת, ברור שיהיה שנה הבאה. אין שאלה כזה. אבל העבודה של ראש שנה זה להיות שם בחריץ הזה, שפתאום אין לי מעצמי כלום, ואני לא יודע, אולי לא. אולי, לא בשביל לאיים, חס ושלום, זה לא העניין. בשביל להרגיש את את האוויר הזה שבכלי, כאילו. אני מדבר קצת באוויר, עוד מעט בפסקן, זה יהיה יותר ברור. אני רק ככה פורס את המושגים הבסיסיים שאנחנו הולכים לעבוד איתם. ברוך אתה, אדוני, אני חושב שהכל אין פה. זאת אומרת, יש איזושהי אשליה של כוח, של עוצמה, של אופי, של אינדיבידואל, שהיא מאוד מאוד חזקה. אני משתמש במילים קשות של אשליה, אבל ברוח הפסקה, נקרא לזה ככה, אחרי זה אולי נסתייג מעצמי, שהאדם מקבל הרבה הרבה שפע, האדם מקבל חיים, האדם מקבל כישרונות, אדם בריאות, עוצמה, עוצמה פיזית, עוצמה אינטלקטואלית, עוצמה רגשית, חיות, יצרים, מקבל את זה. זה הכל שופע בו, והוא מתחיל להרגיש לאט לאט שזה שלו, לא רק שזה שלו, שהוא המלך, שהוא הבעל הבית, שיש לו בעלות על זה, שהוא מייצר את זה. זה כאילו בשכל אולי הוא יגיד לא, אבל אני מדבר על החוויה הקיומית שלו. מרגיש מאוד מאוד, הוא מתחיל להילחם על זה, ומתחיל לבטא את זה בצורה מאוד מאוד חריפה, ומשלו, ופה, ומריבות, וקינה, וכבוד. ופתאום במזרח זה, יש הרבה מאוד עבודה על הקטע הזה. התודעה המזרחית היא באמת כזאת. הרבה תורות בודיסטיות וזן וטאו וכל הגלגולים של בודיזם המאוחרים, הם יושבות על אותה נקודה שאתה כאילו שהאגו זה אשליה. יש מלא משלים, מלא משלים בטבע, הם כאילו כמו הרבה משלים, אני לא זוכר עכשיו, אבל יודע מה, יש משלים כאלה של איזה זרימה בנהר, כאילו איזה קטע קטן בנהר שיש שם, חשבו, דמיינו איזה, אני יודע מה, איזה נהר ענק, איזה גנגס כזה, שזורם ב, לא יודע, איזה רצועות של קילומטרים, ושוצף וגואש, חלקי ארץ, כאילו חבלי ארץ, מוליך מים, מוליך מים. עכשיו קחו מתוך זה איזה קטע קטן קטן קטן, יש שם איזה פתאום איזה באיזה יער קטן, איזה סיבוב קטן, יש שם איזה כמה זרזיפי מים, כן? אבל זרזיף מים הזה מבחינתו זה כל העולם, כאילו מרגיש שהוא המלך והאזורי, כאילו הוא פה, הזרם מים הזה, זה נראה כאילו אנשים שבאים לפה מתפעלים מזה, ופה ושם, מעיין, אנשים מדברים על זה, פה השמועה עוברת מפה לאוזן. אבל כשאתה קולט, זה כלום. זה בסך הכל תעלה של אדמה שהרבה הרבה מים זורמים. אין שם כלום בעצם. זאת אומרת, יש נהר ענק. התעלה, הוא עובר באיזה תעלה קטנה שמוניחה את המים. זה הכל. שם אין כלום, אין שם מים. המים זה, יש פה איזה נהר אדיר שממשיך. אבל כשאתה שם, אתה לא מרגיש ככה, אתה לא מרגיש שאין פה כלום, מה אין כלום? יש פה מפל, יש פה זה, יש פה בריכות, מה אין כלום? כי אתה לא רואה את כל הנהר, אתה לא רואה את כל ה... אתה לא מרגיש את כל הזרם של המים. עכשיו אפשר... החיים הם גם ככה, חיים הם נהר, כאילו זה ביטוי שהוא הרבה פעמים מופיע, המשל הזה מופיע. דרך אגב הרב קוק, באופן ייחודי אני חושב, השימוש באור כמשהו רוחני, זה לא ייחודי לרב קוק, הוא עושה את זה הרבה, כל הספרים זה אורות, 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 אבל זה כל המקובלים השימוש במים זה גם קיים, יש משלים כאלה, אבל הרב קוק מאוד, הרב קוק מתאר התגלות או איזה נביאה של הנשמה, עצם המילה נביאה זה מילה מימית, זה ביטויים של מים, כי מים זה אולי המשל הכי טוב בטבע להרגיש מה הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אתה כמו טיפה בים, טיפה בים היא לא כלום, היא פשוט טיפה בים. זה פחות או יותר, מי שקצת ככה מערער בזה וזה, מתחיל לקלוט קצת, קצת, קצת תפיסה בהשגה באלוקות, או לא יודע מה, כן? הרבה מהדימויים של השראה, של התגלות, שהרב קוק מתאר, זה דימויים של מים, שכאילו, איזה זרם אדיר שפשוט שוטף את כל, שוטף נשמות, שוטף גופים, שוטף. יש נהר חיים כזה, וכל אחד קולט מה שמצליח לקלוט, אבל הכלים הם ריקים. המים הם האלוקיים, המים זה כביכול, נגיד זה ככה, המים זה הקדוש ברוך הוא. הכלים הריקים ששמים בתוכם את המים, זה אנחנו. זה גם לא משל מדויק, אבל זה רק קצת, קצת נותן טעם. אבל הכלי הוא לא תופס את עצמו ככה, הכלי תופס את עצמו כהכל, הוא תופס את עצמו כמשהו סגור שיש בו הכל, והוא מתמלא, והוא צובר כוח וצובר חברים ומשפחה ואנשים ופה ושם ושם ורודף ו... אז בראש השנה אנחנו כאילו קצת מפוגגים את האשליה הזאת וחוזרים למידת המלכות. מידת המלכות שאין לה מעצמה כלום, היא יודעת שהיא כלי שזורם בה הכל, אבל היא מעצמה אין לה כלום. הדמות שהכי מזוהה בעם ישראל עם המידה הזאת, מי זה? דוד. לכן כל הפסקה פה ברמיזה, לא ברמיזה, אתם תראו את המקורות, אני מניח שתעלו על זה לבד, שכל הפסקה פה מתארת את דוד. דוד באמת זה מלך, אם רוצה כהקדמה, עוד מעט נראה את זה בפנים, זה מלך שבחיים לא היינו, היום, בחיים לא היינו נותנים לו להיות מלך. הבן אדם האחרון שהיית לוקח אותו להיות מלך. אתה קורא את ספר תהילים, אתה אומר, גבל, זה יהיה מלך? איך יהיה מלך? בן אדם קווץ', מעורך כולו. מסכן, קבצן, עלוב, לא יודע מה, כן? מר נפש, עם כל החבורת מראי הנפש. אין לו כלום, אין לו כלום. הוא בתודעה שאין לו כלום, והוא צועק להשם שיושיע אותו מכל דבר. זה לא רק כשהוא בסכנת חיים וזה, כל דבר. זה התודעה הבסיסית שלו, תודעה שאין לי, ואני צורח להשם שימלא אותי חזרה. עכשיו זה לא רק בלילות הקרים, בלא יודע מה, או בתהילים, ככה בחדרי חדרים. הוא חי ככה. אתה קורא את ההתנהלות של דוד, בטח לפני שהוא נעשה מלך. הרי משכו אותו להיות מלך. לכאורה, אם דוד היה עובד כמו שאול, אחרי שמושכים אותו להיות מלך, למרות שגם אצל שאול זה מורכב. אבל לא משנה, בשלב מסוים, יאללה, תעשה הפיכה, רודפים אותך. אומרים לו כולם כבר, כולם אומרים לו. די, רודפים אחריך. רוצים להרוג אותך, די, זה כבר דין רודף, אין פה חוכמה, אין מה לעשות, זה לא, אתה חייב להילחם על החיים שלך. עכשיו זה לא רק המלחמה האישית של דוד, הוא מלך, שמואל משך אותו והוריד את שאול, די, חלס, יאללה, דוד כלום. לא מוכן לגעת, והוא מתייסר על שהוא קוראת לו את כנף המעיל, הוא פגע במשיח השם. מה משיח השם? הוא רודף, אין, נגמר, הלאה. זה לא אצל דוד. דוד אין לו מעצמו כלום. עד שהמלכות לא תגיע אליו ככה במגע של כסף, כמעט. לא. זורקים חנית, הוא מתכופף. בום, מתכוון. תלחם, תתפוס את החנית, תגיד לו פעם אחרונה שזה קורה לך. אין, זה לא, זה הזוי, זה לא התודעה שאנחנו רגילים אליה. הוא בתודעה שבאמת הוא לא, עכשיו זה בן אדם סופר מצליחן, סופר נועז, סופר, כן, זה לא שהוא, אבל התודעה של נט, אין לו מעצמו כלום, כל כך חריפה אצלו, שהוא לא, הוא יכול, ברור לו שמחר זה יכול להיעלם לגמרי. זה משהו שהרבה אנשים אומרים, תשמע, אני יודע, זה הכל מהשם, ואני, ברור לי, מה אני המצאתי את המוח שלי, מה אני עשיתי את עצמי, מה אני, זה כל אחד יכול לעשות, זה קצת לופים הגיוניים, אתה מגיע לזה. אבל תודעה רצינית, שיש מצב, שאתה עם כל הרגישות שלך והחוכמה שלך והתעוזה שלך והנפש המיוחדת שלך, יש סיכוי שמחר בבוקר אתה קם ואין לך כלום. אין אף אחד שחי ככה, בתודעה כזאת. דוד ככה הוא חי כל לילה, הוא נלחם על החיים שלו, הוא אומר תביא לי עוד יום. תקראו תהילים, תגידו אותם. יאללה, אתה מלך, יאל תדאג, יהיה לך עוד חיים על זה. היו באים אליו אתה לא מאמין, התחלת את זה כאילו, זה גאולה, זה זה, השם עוזר. אין דבר כזה אצל דוד. הוא באמת לא יודע מה יהיה מחר. לא מתוך חוסר, כאילו, כי אין לו על מה להישען חוץ מעל השם. נזרק על השם לגמרי. דרך אגב, צריך להיכנס לפרק, אבל המקום היחיד שדוד לא נוהג ככה, הוא קורס. כל חטא בת שבע מתחיל מזה שדוד מתנהג כמו מלך. זה הרי בדרך כלל הוא דוד הוא ממש לא מתנהג, הוא אנטי מלך, כאילו אנטי גיבור, הוא לא אנטי גיבור, הוא אנטי מלך. גיבור גדול. הוא אין לו מלכות, וכל פעם שנותנים לו את המלכות, הוא בורח ממנה והוא לא זה, ו... והקובעים אלה... וכשפעם אחת הוא כאילו פתאום לרגע אחד, לא משנה, צריך להבין למה, אבל הוא מתנהג כמלך, והוא פתאום בזה, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ויש לו את הסמכויות, והוא נשאר ב... הוא לא עם החיילים בקרב, כל מיני... שם הוא קורס, זה הוא מתמוטט. כשדוד לא חי כמו דוד, אז הוא... משלם על זה מחיר כבד. שדוד המלך יהיה ככה, כן. לא יודע. זה בטח, זה אידיאל מאוד מאוד עתידי, לכן זה משיחי כזה, אבל קשה מאוד לדמיין דבר כזה, אני לא יודע איך זה עובד, כן? אבל אותנו לא מעניין, אנחנו לא ממליכים מלכים ולא, לא יודע. לא מבינים במשיחים, אבל כן, 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 אנחנו באים ללמוד מדוד, הרי כל דמות, דמות שככה תנכית שחזל הצביעו על ה... לא חזל, רק שהנביאים הצביעו על ה... כמי שמימש איזו תכונה בצורה מאוד מאוד שלמה וחיה וחריפה, אז יש לנו מה, הוא כאילו הסמן של התכונה הזאת. אז יש כל מיני מידות בעולם. משה ויש אברהם ויש יצחק ויעקב ואהרון ודוד, הוא מלמד אותנו מה זה מידת המלכות, מה זה בן אדם שחי בתודעה שאין לו מעצמו כלום. אני חושב שזה ראש השנה, אם אני מבין נכון, הנקודה, גם בזמן, גם הסילוק הירח הזה וגם הדין. למה יש דין בראש השנה? יש דין כי לרגע אחד כאילו מורידים את כל האשליות, כל הביטחונות שיש לנו, כל ה... כל ה... היציבות הכלכלית שלנו והכוח שלנו והעוצמה שלנו, כאילו הכלי לרגע אחד אתה רואה אותו כמו שהוא, הכלי כמו שהוא, אין לו מעצמו כלום, כלי בלי אור, כאילו זה כמו הלבנה באלף, פתאום אתה רואה שהלבנה הגדולה וזה אין לה מעצמה כלום. ביהודה לד אנחנו חוגגים, רוקדים כל הלילה מסביבה. א', פתאום אתה רואה שאין להם עצמה כלום. זה דין חד, קשה מאוד, קשה מאוד לעמוד שם בדין הזה. זה, אתה פתאום כאילו, זה שובר, זה שברים בעיקר. כן. עכשיו, מה שהרב אומר, בוא ניכנס לתוך המידה הזאת של המלכות, ונראה גם שזה מידה שהיא לא רק שוברת, היא גם פותחת. זה מה שהרב רוצה ללמד אותנו. בוא נקרא. מישהו ממידת המלכות לעת לי מגר מי כלום, והיא מידה שהחיסרון והיתרון מתחברים בה בנושא אחד. זה מידה כול היתרון וכול החיסרון. אפשר להבין למה, אבל הרב מנמק את זה. ראוי הוא אדם זה לספוג לתוכו את הכל, וכשהוא פונה לטוב ומכיר איך דלת למיגר מבאמת כלום, הרי הוא מוכן להיות ממולא מכל טוב, של כל המידות, כל התכונות, כל הצדדים, ואין בו שום סתירה. ויש בו עומק העצמיות כל כך עד שהדברים המתקבלים בתוכו, הרי הם עצמיותו ממש, כיוון שעצמיות מיוחדת גדרית בפני עצמו אין לו כלל. זה משהו ככה מתעתע קצת, אני לא יודע אם אני יכול להסביר את זה כי אני לא מספיק חווה את החוויה הזאת, אבל ננסה קצת. אדם שבאמת הוא בתודעה שאין לו מעצמו כלום, אז מצד אחד היום על פניו זה הצד של החיסרון, הבן אדם הזה גמור כאילו, אין מה לעשות איתו, אין לו אגו כאילו, או אין לו מנוע, או אין לו אמביציות, או אין לו אופי, או אין לו, כן, דוד, נכון, אירוע המלכה שלו, אירוע מאוד מבייש, אף אחד לא רוצה שהוא יהיה מלך כאילו. באופן מאוד מופגן כאילו. תשבו מה זה, בא אליך נביא הביתה, אומר תביא לי את הבנים שלך, אחד מהם הולך להיות מלך, תביא מהר את כל הבנים. אירו לך דבר כזה, ישר אתה שולף את כולם, מצחצח אותם, גאץ אותם, שם אותם במסדר, נביא, שמואל, שמואל הנביא, כבר מוכר, כבר המליך מלאכים, זה לא... אף אחד לא מביא את דוד, אף אחד לא חושב לקרוא לו בכלל. ברור לכולם כאילו שאין סיכוי בעולם שזה דוד. למה? כי הוא לא בכיוון, הוא בן אדם לא סגור על עצמו, הוא כלום, אין לו אופי כאילו, אין לו... כולם, אתה רואה את המני, אליאב, הבכור, זה גובה קומתו, זה שאול כזה, שמואל נראה לו שהוא, הנה, תפס אותו, הוא אומר, לא, לא, אל תת... זה לא מה שאני מחפש עכשיו, זה כבר היה, אני מחפש משהו הפוך עכשיו, טק 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 טק, כולם עוברים, אין, עכשיו פתאום רואים, וואלה יש אחד בצורות, שכחנו אותו, טוב תביא אותו, בטוח, תביא, ואז יש שם אפילו חז"ל משתעשעים בסיטואציה עוד יותר, שמביאים את דוד, כן? עכשיו הוא אחרון, נכון? זאת אומרת שמה? אחד ועוד אחד, זה המלך, נכון? מה שמואל צריך לעשות? משוך אותו בזה, שמואל לא מושך אותו. אז כזה שמחור אומר לו, קדימה, תמשך אותו בשבת. מה אתה בוהה? למה שמואל לא עושה? אומר, לא, זה לא נראה לו. יש שם אדמוני, אני מזכיר לו את הסב קצת, טיפוס כזה שאתה לא יודע מהם, משהו פראי כזה ראשוני, גולמי, גולמי. לא הולך לשום מקום כאילו. איך זה יכול להיות? עכשיו, אני אומר את כל זה לא חס ושלום כדי להמעיט בדוד, עוד מעט נראה מה צומח מהדבר הזה, אבל אני אומר את זה בעיקר כדי להרהר, להדהד את המחשבות שקורות לנו כשאנחנו פוגשים בעצמנו מצב כזה, או שאנחנו פוגשים בני אדם כאלה. אין לו... הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא לא עם אופי, הוא לא עם איזה רצון חד כזה, ופה... ש... לא יודע. אין לו מעצמו כלום. בן אדם כזה... הרב מתאר פה משהו מאוד חלול, מאוד מאוד חלול. עכשיו, זה החיסרון. חיסרון במידת המלכות שאין לה מעצמה כלום. לעומת כל הספירות, שכל ספירה זה... איזה הור בפני עצמו עובר בספירה הזאת, וזה משהו מיוחד, ומה שזה, המלכות אין לה שום הור כאילו. מה יש לה? משתקפות בה כל הספירות. אז מצד אחד אין בה כלום, מצד שני יש בה יותר מהכולה. כי החלל הזה יכול להכיל הכל. כמו הסיפור הזה של רבי נחמן עם ה... מכירים את הסיפור עם הקיר, עם הציורים, סיפור מפורסם כזה. שהמלך נתן לאחד אמר לו צייר ציורים וזה, אומן אחד לא עשה כלום, זה פה שם, התבחבש, זה. ואז בסוף בסוף הוא שם מראה, נכון? עכשיו, רבי נחמן לקח את הסיפור הזה מסיפורי עם כאלה. עכשיו, רוב סיפורי עם סוגרים את הסיפור אחרת לגמרי מרבי נחמן. אומרים לו, הביא לו גם את הכסף, אומרים לו, תסתכל על המראה, זה מה שתקבל. זה רוב ה... כאילו, מה העניינים פה, אתה שחק איתנו? רבי נחמן חוגג איתו. כן, כדרכו של רבי נחמן, שהוא בסוף הקבצן יהיה... אז פתאום, למה? כי לא רק שרואים את כל מה שההוא צייר. זה לא הסיבה היחידה שהוא שיחק אותה כאילו שהוא... סטארט-אפ, הוא עבד והוא בשנייה אחת העתיק את הכל. אלא כל מה שיעבור באולם הזה, מהאתה ועד עולם, יראו על הקיר. נכון? זה מראה. עכשיו, מה הרעיון הפנימי? זה מידת המלכות. מידת המלכות יש בה איזה צד נבכי כזה, או צד כזה לא סגור על עצמו, לא יודע איך שתקראו לזה, חסר אופי או חסר עמוד שדרה, או חסר הגדרה, או לא יודע בדיוק. מצד שני, יש שם פתיחות ויכולת החלה של הכל. זה חכם שלומד מכל אדם. זה רק עם מידת המלכות.
זה
מידת המלכות
של דוד?
כן.
או מידת המלכות בכללי, בכל
כך. קודם כל בכל אדם. לא יודע במלאכים. מלאכים, זה שקוראים לו מלך לא אומר שיש לו מידת המלכות. זה יותר, אני מדבר עכשיו על דוד, לא יודע אם כל מלך יש לו, כן. יכול להיות מאוד שלא. זאת אומרת, בדרך כלל זה הלא.
זה שהמלכים עושים את ה... שוב, זה הרבה פעמים, זה לא דווקא במובן השלילי, אבל...
נכון, נכון, נכון. לכן דוד הוא חריג. דוד התייחד בזה, זה לא משהו... זה לא מתקשר עם שום מלך בסביבה, כאילו. בטח לא בתרבויות, בטח לא בתרבות שלנו, כאילו היום זה הכל תהיה, ופה אתה רואה, אפשר לראות הרבה סופרים, משוררים, אומנים, שהרבה הרבה שנים היו באיזה בחבשת כזאת שכולם, כאילו הסתכלו עליהם, היו כאלה לא ברורים כאלה, לא אף אחד, גם לעצמם, הם לא ידעו בדיוק, וכתבו כל מיני זה, והסתובבו בכל מיני מקומות, וזה לא שישר הם כתבו, זה הפוך למגמה היום, היום בגיל 15 כבר אנחנו נעשה לך זה, נריץ אותך, תהיה הכוכב הבא, זה פה שם, מלוטש, לבוש, זה פה עם מנומק פוליטית, זה פה שם עם סטייל ברור, עם גוון כל אחד. אתה רואה הרבה אומנים שצמחו כאילו, או סופרים, או משוררים, או גדעות, שלא כתבו מיד איזה מאמר בעיתון בגיל 15 וכבר ידעו הכל. הפוך, שוטטו ולא ידעו מה הם, ומי הם, ומו הם. איזה תוהו ובוהו כזה של הרבה 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 שנים. אבל אחרי זה נוצר שם, בדרך כלל זה אנשים שנותרים סקרנים עד יום אותם, כי הם חלולים. כשאתה לא חלול, אין סיבה שתהיה סקרן. יש לך כאילו, למה שתתעניין בעולם אחר? כאילו. אתה מלא, מה, אתה לא, אין לך רעב, כאילו, אתה לא, עכשיו, כשאתה חלול, כל דבר מעניין אותך. כל תרבות, כל בן אדם, כל מפגש, כל סיטואציה, כל... כי אין לך, אתה לא, אין לך את החיות שלך שאתה ניזון ממנה, אתה בסדר, יש לי, אני מבסוט מעצמי, יש לי עם מה להתעסק, וזה, אתה רוצה לשרשי אותי עוד קצת, בסדר. אין, לא, אני חייב את זה. עכשיו, זה לא קל לחיות שם, כי לא תמיד מתמלאים. וחלל שאתה, חלל קיומי כזה. אני אומר, דוד המלך, אין לו חיים קלים. אתה קורא תהילים, אתה לא מזהה שם איזה קלות. כן, נראה לי. אולי רק אצלי. לא בן אדם קליל. אבל יש שם כל הזמן התמלאות וריקון. התמלאות וריקון. זה כאילו כמו ים כזה, גאות שפל, גאות שפל. כל הזמן, כל מזמור, כל החיים שלו הם כאלה. פה מלך, ואז פתאום מרד, ואז פתאום זה, ואז... אין ש... אבל הנקודה היא שאין משהו כזה כאילו יציב, שנתפס, שכבר יש אופי, שאפשר יהיה... עכשיו מי כאן... אנחנו בדרך כלל תופסים, נראה לי, התפיסה הפסיכולוגית או בכלל, אני חושב שהם תופסים באופן פשוט הדברים. בן אדם התבחבש קצת, גיל התבגרות, קצת פה, מכה בצבא, דפיקה מפה, שריטה מהטיול בהודו, טק טק טק, מתמסד, טק טק, חזים אותו לזה צנצנת, ומכאן הצנצנת ככה היא מתפתחת, זה לא ש... כאילו בתוך האקווריום יש התפתחות, אבל זהו בתוך האקווריום כבר. הוא מוגדר, הוא פונקציונר, כאילו זה פה שם, הוא שם, הוא ככה, הוא קצת פה, הוא קצת עושה, מתנסה בזה, הוא הולך לימימה, הוא כאילו קצת ככה זז הציד הימין השמאלה, קצת טס לשבועיים, לא יודע. זה משהו כזה, עכשיו, להגיד, בן אדם, בדרך כלל שאתה רואה בן אדם בן 40 שהוא נראה לך קצת לא סגור על עצמו, אתה מזלזל בו כאילו. ואני עוד מעט בן 40. כן, אתה כאילו קצת אומר, מה? אחי, תסגר לעצמך. עכשיו, אני לא מדבר פה על משהו מרושל ומטופס, שזה אלכוהוליסט, שלא יודע מה. אני מדבר פה על בן אדם מאוד רציני, יכול להיות מאוד עמוק, מאוד זה, שהוא מסוגל, אני... יש דמות, לא משנה, לא יודע שאתם מכירים אותו, אבל בשבילי דמות, קיצר רב, תמיד חכם, זה בן אדם בן 50 ומשהו, שכל פעם שאני נפגש איתו, אתה אומר בן אדם, גם רבנים יש להם, הם באיזשהו מקום הם חייבים לספק את הסחורה, אז הם נהיים יודעי קול בגיל מאוד צעיר, אין להם בחירה, כאילו יש להם פתאום תלמידים וזה ופה ושאלות ועניינים, אז מהר מאוד הם צריך להיות כאילו שוט אס-אמס ופה ושם ואומר לך ודאות ודפיקה על השולחן והכל ברור צריך להסגר מהר. כשאתה רואה תלמיד חכם שמסוגל בגיל 55 לסיים תורה ולהגיד לא הבנתי כלום, לא נראה לי, לא יודע, לא... זה דורש מידת המלכות. קודם כל להגיד אני לא מבין, לא למהר כאילו ישר לסדר את זה עם מה שאני מבין. דרך כלל איך בן אדם מבין את ההבנות שלו? הוא כאילו, הוא מסדר כזה, ואז יש הבנה חדשה עכשיו. לומדים עכשיו שיעור חדש. מה עושים? אז יש לך את, ויש לך את כל מה שעשית עד היום. אז מה אתה עושה? מזיז קצת, טק. עכשיו, אם זה לא בדיוק, כי זה שיעור נגיד מאוד מזעזע, מה זה? אז או שאתה קצת מרגיע, אתה כאילו... אתה כאילו מתחיל לדפוק את זה קצת מפה, קצת, בסוף זה נכנס. אתה מטשטש את זה קצת, אתה לא נותן לזה באמת לפרק אותך, לערער אותך, לא יודע מה, לשלוח אותך לאיזה... שאלתי אותו פעם, את הרב הזה כאילו, הוא יודע, בן אדם בן 50 ומשהו, פתאום הקים ישיבה קיקיונית כזאת, היה בישיבה שמנה ומדושנת, ופתאום הקים איזה כמה זה עם איזה 12 חבר'ה שלא יודע מה, לא כולם סגורים על עצמם בדיוק וזה. אתה אומר, בשביל מה אתה צריך את זה, הבן אדם? אמרתי לו, בשביל מה? דעת למד, יש לך פה 50 איש כותבים כל מילה שלך, מה אתה עכשיו נוצא לי למדבר כאילו? אומר לי, הקדוש ברוך הוא אמר לי, לך לך. מה אני אגיד לו, כאילו... זה ענק, עכשיו זה מאוד, יש לו משפחה, יש לו ילדים בגיל 18. תבין, כאילו, זה לא שזה כזה נחמד. צריך... אני לא מדבר על בן אדם שעוזב את הבית, יש גם סיפורים כאלה, יש סיפורים שבן אדם שפרק את הכל, זה לא מרשים אותי. זה לברוח, כאילו. זה ספר יונה אולי הוא כזה, כאילו, פרק הכל, אבל... היכולת באמת לקבל הבנה חדשה, להתעורר ממנה, להתחיות ממנה, אתה חייב את מידת המלכות. שמידת המלכות זה, אני לא מבין כלום, אני לא יודע כלום. אני פתוח מאוד למה שאני הולך לקבל. עכשיו, אני אומר את זה כי זה מטריס על כל, על שתי שיעורים, שלושה שיעורים שלמדנו, אז עכשיו, כן. משהו שצריך להיות מאוד מרוכז ומאוד מדויק ולעצמי. בסדר, רב קוק לא, אתם יודעים, אוהב סתירות. מה?
זה לא מסוכן?
בטח שזה מסוכן.
כי אתה אומר, אני כלום, אז באמת,
חשבת כלום.
ולמרות
שיש לך המון כוחות... אני אומר לך שדעתי, בן אדם שיחיה היום כמו דוד המלך, יאשפזו אותו. מה לעשות? יאיימו עליך ברצח, אתה תגיד משיח השם, לא יודע. אנחנו לא... זה ברור, זה מדרגה קיצון, זאת אומרת, מה זה מדרגה קיצונית? זה לא שדוד המלך הוא קיצוני, אלא הוא, עלה, הוא כולו מידת המלכות. כן. כל האבות שלנו הם קיצוניים, כי כל אחד התממשה בו או פיתח בתוכו איזה מידה בצורה כל כך, כל כך ודאית וחי אותה, שכשלעצמה זה קיצוני מאוד, בטח. עכשיו להגיד לך מה כל אחד, איך לקחת את זה, מידה סתם כל אחד זה קצת אחרת, אבל אני אומר, עצם ההכרה, של המידה הזאת, וזה מידה שהרב קוק רואה במידה מאוד ישראלית, שאנחנו ממעטים את עצמנו, המעט מכם מכל העמים, אז חזל אומרים, זה לא רק כמות מועטה, זה שאתם מקבלים גדולה וממעטים את עצמכם. למעט עצמנו, זה היכולת באמת שיש לך הכל ואתה בתודעה שאין לך כלום. עכשיו, זה יכול להיות מלנכולי מאוד, או מיוס, כן? זה יכול להיות משהו מאוד מעורר. זה מה שהוא אומר. החיסרון והיתרון מתחברים בה בנושא אחד. אין לך כלום, ובגלל שאין לך כלום יש לך הכל. אבל זה לא משחק, זה לא כזה, אני ארוויח גם את היתרון וגם לא אסבול את הריק. אין דבר כזה. זה אומר שגם יש ריק. ריק רציני מאוד. ריק שאתה יכול להיות בשאלה שאתה לא, אתה מרגיש שאין בך כלום, 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 כלום. זה הדין של ראש שנה. אתה אומר עכשיו, נגמר, אין לך כלום, זהו. מי אמר, אין לך שנה, מי אמר לך שיהיה לך עוד דקה? מי, מה, ועל מה אתה מסתמך? אתה אומר, תחכה, לא יודע. תנשום עמוק, אולי, אם ירצה השם. באמת אם ירצה השם, זו הסיבה היחידה. כן. בוא נקרא את זה. ראוי הוא אדם זה לספוג לתוכו את הכל. בגלל שהוא לא כל כך מוגדר והוא לא יושב בדיוק על איזה נקודה מסוימת ועל סגנון מסוים ועל אופי מסוים ועל תורה מסוימת ועל בית מדרש, הוא לא שם. בגלל זה, זה מצד אחד זה הרבה יותר מבלבל והרבה יותר מטושטש, מצד שני הוא יכול לקבל הכל, את כל הספירות, את כל האורות. זה מידת המלכות. וכשהוא פונה לטוב מכיר דלת למיגר באמת כלום, הרי הוא מוכן להיות מלא מכל טוב של כל המידות, כל התכונות, כל הצדדים, ואין בו שום סתירה. אין לו סתירות, זה בן אדם שמגדיר את עצמו. נכון, אם בן אדם עכשיו, תן דוגמה פשוטה, אם עכשיו בן אדם סיפר לי, זה קרוב משפחה שהוא ככה שמאלני כזה, שמאלני כזה, אוכלי הכינוע, כמאמר ה... אז אמר לי שהוא לומד סמינר הקיבוצים וזה, ופה ושם שותף בהרבה עמותות של צדק חברתי וקיצור הגיע לפייגלין לסמינר הקיבוצים. עכשיו פייגלין כאילו בתפיסה הרגילה של בן אדם שמאלן זה אויב האנושות בערך, ככה הוא נתפר, זה פה הוא נראה פשיסט כזה ודבקו בו כל מיני, והוא דיבר איתם כאילו כל מיני זה, ואומר הוא הפך אותנו. למה הוא הפך אותנו? כי כל נושא שדיברנו עליו הוא דיבר מנקודה שלא חשבנו בכלל שהוא חושב ככה, כאילו. היה לנו כאילו, היה בצ'קליסט, ימני אמור להיות, טק, 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 בכל נושא, בנושא של סמים חוקיים, בנושא של זה, בנושא של עובדים זרים, יש כאילו עמדות ברורות, כי הוא כזה, כי הוא ימני, כי הוא פנאט, כי הוא טטטטט. עכשיו, הוא אומר, הבן אדם, בכל דבר, היה לו דעה אחרת, שונה, לא משנה אם הסכמתי אותה, לא, הוא רק אמם אותי, כאילו, שהוא לא, עכשיו, זה לא, אצל אדם שהוא באמת, באיזה, אצל בן אדם שהוא צריך לייצג את עצמו, כאילו, יש לו אופי מוגדר וזה, אז זה יהיה סתירה, הוא עכשיו צריך לתרץ את זה שהוא גם ימני וגם בעד עובדים זרים, כאילו. אז עכשיו תסביר לי, אתה הרי ימני, אז איך אתה, אני צריך לתרץ את זה, כאילו. עכשיו, בן אדם שהוא אין לו מעצמו כלום, הוא כאילו יכול לקבל גם את זה וגם את זה, כאילו, בכלל לא אווירה של סתירה. זה לא, עזבו את הדוגמה, אל תתפסו עליה, כן? זאת אומרת, אתה רואה אנשים שהם אין להם מעצמם כלום, הם באים לבית מדרש, לא משנה איזה ספר זה, לא משנה איזה חסינות זה שייך, או למתנגדים, או לפה, או לשם, או למישהו שלפני 50 שנה, או לפני 700 שנה. כנסת ישראל, שזה הנושא של הפסקה בסוף, אתה קורא גמרא, גמרא זה חוויה של לית למיגר מכלום. זה כאילו ספר שאין לו מחבר. נכון, מי חיבר את התלמוד? אפשר, מחקרית, מי ערך, מפה נריב עד מחר. יופי, זה לא מעניין. מי הנושא? מי המספר? כולה. כנסת ישראל. רבי מאיר, פתאום רבי יהודה, לא, בכלל המוראים, אביי, רבי אשי, חוזרים לזה, פה, שם, רבי עקיבא בכלל, מחזיר איזה ברית הקדומה, פתאום חוזר אנשי כנסת גדולה, מייחסים פתאום לדיון, בלגן שלם, כאילו, זהו, כי אין פה, זה לא אחד פה, זה לא בן אדם שהוא, זה משנת רבי מאיר, ואותה אנחנו עכשיו נלחם עליה, ויכול להיות שזה היה ככה כשרבי מאיר חי. אבל זה לא הגמרא, זה לא הגמרא. זה לא התלמוד, התלמוד זה כנסת ישראל, כנסת ישראל זה מגרש פתוח. אז תגידו לי למה זה לא נכנס, למה זה כן נכנס, לא יודע. אבל בסדר, אחרי, בגדול אתה רואה שאין פה, יש פה איזה חלל ריק שכולם בתוכו. אפשר להכיל הכל. זה מה שהוא אומר, אין בו שום סתירה, כל המידות, כל התכונות, כל הצדדים. דוד יכול להיות מלא מהכל. ויש בו עומק העצמיות כל כך, עד שהדברים המתקבלים בתוכו הרי הם עצמיותו ממש. כשהוא לוקח משהו, הוא מזדהה איתו עד הסוף. כי אין לו שום מחסום. הזוי. נכון? אם אני עכשיו, נגיד ברסלבר, כן? ברסלבר רציני כזה, כבר באומן, כבר זה... עכשיו, פתאום אני קורא אורות הקודש ג' ואני רואה משהו יפה, כן? אני באמת רואה משהו יפה וזה מלהיב אותי בטירוף. עכשיו, אני אקח אותו? לא אקח. אקח, כי זה יפה וזה חידוש תורה והוא מעורר אותי לראות שמיים. אבל, אני לא אקח עד הסוף כי זה הרב קוק. והרב קוק, אתה יודע, כל הזה, והציוני, ופה, ושם, וזה. אז ניקח את זה קצת. נתרשם מזה, נזכיר את זה, נגיד זה בעילום שם, לא יודע מה, משהו. עכשיו, מה זה אומר? שזה נקלט, אבל זה לא נקלט. כאילו, כל דבר שהוא לא בדיוק אני, מה שהגדרתי שאני, אז האפקט שלו, ההשפעה שלו היא כאילו פחותה יותר. ומכאן הפריפריה כאילו של מה ש... עכשיו, אומר, אדם כזה, שאין לו מעצמו כלום, כל דבר זה הרבה שלו, כל דבר. לא יודע, חיים ככה.
צריך המון שדרה במשטרה מסוים, לא?
לא. לא היום, לא בראש השנה. לא במידת המלכות. במידת המלכות, אומר לך, תסתכל על החיים של דוד. זה חיים שיש שם כל הזמן, כל הזמן אתה שומע את האוויר, וזה ריק בסיסי. שכל הזמן מתמלא.
היום אנחנו לא יכולים להגיע לכזאת קיצוניות, לא?
צריך שתהיה מידה כזאת. אני לא, כל מידה שאנחנו קונים, אנחנו, היום אנחנו אנשים קטנים, אז אנחנו קונים מידות קטנות. זאת אומרת, אנחנו מאמצים גם את המידה הזאת, גם את המידה הזאת. אני אומר, כשאתה חי, הוא עכשיו מצייר לך מה זה מידת המלכות. מידת המלכות זה היכולת שלך להתמסר לחלוטין לכל דבר טוב, בלי שום עכשיו, מה זה משנה? מה זה משנה שגוי אמר את זה? מה זה משנה? אתה הרמב״ם כותב לך בהקדמה לשמונה פרקים, אני אצטט אתכם פה גויים, בלי להתבייש, וקבל את האמת מי שאמרה, וזה נפלא, וחצי מזה זה אריסטו, ואני לא מתבייש בזה. על הכיפק לגמרי. באריסטו, אתה יודע מה זה אריסטו, אתה יודע מה הוא עשה, אתה יודע מה זה היוונים, חנוכה, פורים. איך אמרת? תראה איזה יופי, דרך האמצע, פשש, זה דבר.
אבל זה,
אני חושב,
אומרים לי, זה נראה כמו מידה אידיאלית, זה
לא שמלכות
ישראל,
לא אידיאלית, למה אידיאלית?
אני חושב שזה דבר, אפשר לומר, הוא הכי מסוכן שיש, באמת. זה כאילו, איך שזה מסתדר לי פה, זה נראה לי מסוכן.
נראה לי ש... אתה מזלזל בסכנה השנייה. כאילו, שכחת את הסכנה של האגו, היא סכנה לא פחות מסוכנת. ואנשים בגלל אגו, לא רק שהם אוכלים אחד את השני וקינה ותאווה וכבוד וזה, הם גם טיפשים ואומללים ובודדים, כי אתה מלא מעצמך, ואתה כל הזמן רק צריך לתחזק את התדמית שלך ואת העניין שלך ואת הנקודה שלך. אז אתה לא, לא חי, אתה לא חי. ואיך פה זה חיות, זה ישו הכל. הוא מקבל חיים, הוא יונק חיים יותר מכולם.
אבל יש דווקא מלך שבעצם ראש
העם. עזוב מלך, אל תתפס למלך. לא אכפת לי מה דמות המלך האידיאלי. זה באמת לא אכפת לי כרגע. אכפת לי מה זה שאני במידת המלכות. אם אני מסוגל לשבת יום שלם ולשמוע אנשים אחרים מדברים, וכל אחד שמדבר להתפעל ממנו ולהתרגש ממה שהוא אומר ולקחת את מה שהוא אומר כמשהו. עכשיו זה איפה? אתה רק מת להגיד מה שאתה רוצה, כאילו, והשאר שיאללה שיגידו מהר את מה שהם מדברים. מידת המלכות זה בן אדם שהוא מכל מלמדי השכלתי, זה דוד, כאילו. כל אחד הוא מה, אפילו עוד קטנה, עוד זה, מה, יאללה, אתה מלך, מה? כן, 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 ודאי.
זה שונה מה שאמרת שיעור
שעבר. מאוד שונה, זה הפוך. נכון, 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 נכון. אתה יודע, יש הרב פרומן, זכר צדיק לברכה, שהוא מקשיב עליו משיעור לשיעור, אז הוא אומר, גברה, גברה קרמית. אני אחראי על המנחם הזה שישב פה לפני שבוע ואמר לכם כל מיני שטויות. אני היום אומר ככה, זה מידת המלכות, זה בדיוק זה. לענות? לנסות לענות? לא, אני אומר, אני עכשיו, קודם כל זה ראש שנה וזה הזמן, כאילו, להרגיש את מידת המלכות. זה כל ה... אם אני מבין נכון, זה כל ראש השנה. לכן זה דין, זה דין. דין זה לא בגלל שכאילו ישפטו אותך, יגידו לך זה, מגיע לך, לא מגיע לך. זה באמת לעמוד רגע אחד, להסיר את כל האשליות של הכוח והעוצמה וזה. להיות, כן, אני כלי ריק. כבני מרון, כולם, נכון, איך התיאור של המשנה? כולם עוברים לפניו, כמה? כבני מרון, מה זה בני מרון? כבשים, יש פה, מה?
חילות של בית דוד.
או, בית דוד. אבל הפירוש הקלאסי בדרך כלל זה כבשים, כאילו, זה לא תיאור כל כך משמח, נכון? או איזה מעורר השראה, כאילו, איזה כבש בצון של איזה בעל בית כזה, שיש לו, לא יודע כמה כבשים. כן. כן. כבש. עכשיו, לא בקטע לזלזל, אתה כל כך חתיכת כבש, זה מתוך מיליון כבשים. באמת, כאילו, אתה כלי ריק שמקבל את כל הטוב שבעולם, אתה כלי ריק. תהיה שם קצת, אל תרוץ לי, לא, אבל זה בי, זה נספק בי, זה אני כזה, אני כזה, אני פה, אני שם, יש לי ייעוד, השליחות שלי, אני, 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 חכה, חכה. יגיע יומך. עכשיו, כן.
אבל בן אדם יכול להגיד שמי אני שאני אקבע מה טוב ומה רע, שתקבל הכל, גם את הדברים הטובים וגם את הדברים הרעים.
כן, אתה רואה את זה. אז אני חושב, זה לא שהרב פה, הוא גם דייק, הוא אמר, כשהוא ניגש אל הטוב, נכון? כשהוא פונה אל הטוב, הוא מכיר, דלת למיגר ובאמת כלום, לכן הוא כאילו מסייג את זה.
צריך קצת עמוד
שלנו. כן, ברור לו פה, זה לא בן אדם, אולי לא ציירתי את זה מספיק, או הקצנתי, או לא יודע מה. זה לא בן אדם שהוא מופקר, כאילו. או שהוא לא יודע, הוא טיפש. או זה. אז זה בן אדם שהוא אין לו, הוא ודאי רוצה טוב, וודאי דוד המלך כולו רצון טוב, אבל הוא לא עכשיו ננעל על איזה דרך אחת או אמת אחת, ופה שלו, וזה האופי שלו, וזה הבית מדרש שלו, וזה העניין שלו, וזה... הוא באמת לא יודע כלום. הוא לא, הוא בציפייה, הוא בעיקר, דוד המלך הוא בעיקר בתפילה, זה החיים שלו, החיים שלו זה תפילה שהשם יורד דרכו, זהו, מכאן הכל מורפל. נכון, הרי לכאורה אתה אומר, בוא נה, בן אדם צבר ניסיון צבאי וזה, אחרי 10 מלחמות, חלס תהילים, יש לך כבר טקטיקות, יש לך אסטרטגיות, יש לך צבאות, יש לך צבאות מאומנים, נגמר הסיפור, ככה ההיגיון הציוני שלנו עובד, נכון? שפרים, 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 באיזשהו שלב זה עובד, זהו, המכונה צריכה לנצח. הוא לא, מה פתאום, אין דבר כזה, אין דבר כזה, הוא לא יודע, הוא... עכשיו יכול להיות שהוא משתפר, זה לא השאלה אם הוא משתפר או לא משתפר, הוא לא אוחז בזה, זה לא משהו שהוא כאילו מנופף בזה והוא גם לא נתלה בזה, הוא לא, היציבות שלו זה לא מזה, היציבות שלו זה רק השם, רק השם, אין שום דבר אחר יציב בעולם. זה מאוד קשה לחיות ככה, אני אומר, אנחנו בתודעה, התודעה המערבית היא הפוך מזה. לכן כל התורות שלנו בדרך כלל מתברגות בתוך התודעה המערבית שלנו. זה משהו אחר לגמרי, אני מרגיש ככה, אני גם לא יודע בדיוק כזה, אני... מה שאני כן יכול להבין זה שאדם מדי פעם צריך להסיר את כל מה שהוא חושב, הוא יודע וזה, סיר רגע הכל, תגיד רגע, 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 אני כלי. כלי ריק להשם, זהו, זה מה שאני. כל מה שיש לי זה מה שהשם השופע בי. קודם כל, זה יכול להיגמר עוד שעה, וזה לא כדי לאיים עליי, אלא כדי להרגיש רגע את הכלילות שלי, גם ככלי וגם קל, כן? אחד הריקים, איך דוד רוקד שם עם העבדים והשפחות, איך בן אדם יכול להיות בכזאת כלילות, כן? כי באמת הוא לא תופס בעצמו מלך. מה זה מלך? מלך, הוא אומר לו, אתה צריך להיות במגדל השן, אומרת לו מיכל. הוא אומר לה, מה אני? אני קלוטי מאוד, אני מול השם, זה הדבר היחיד שיש לי. הוא גילו, מה? וזה, ובמסכת סנהדרין כתוב שמלך צריך להסתפר, הוא צריך כבוד, צריך זה, תגיד זה לדוד. זה נגד ההלכה. צל. כן. קודם כל זה לא הוא אומר, דבר שני
אמרו
עליו, וזה חזל אמרו שהלכה כמותו יודע, זה מה שאני אומר, זה לא מסכן, זה לא נבך, זה בן אדם שהוא לא, אני אתן לך דוגמה, אני חושב רואים את זה הרבה אצל ילדים, ילדים שהם ילדים, זה לא חייב להיות, כי גם אצל ילדים יש הרבה הגדרות ויש זה ויש את זה שהוא מצחיק ויש את זה חזק ויש את הטוב בכדורגל ויש את זה, לא משנה, זה גם אצל ילדים יש היררכיות והגדרות וזה, אבל עדיין הם קצת יותר משוחררים, כן? ואתה אומר, מי שיש לו איזה תכונת ילדות כזאת, הוא אין לו בעיה לעבור מדבר לדבר, מזה הוא יכול להיות טוב גם בקפיצה לרוחה, גם במתמטיקה, גם בזה, גם בפה ושם. עכשיו, למה זה? כי הוא אף פעם, כשהוא עושה משהו, הוא אף פעם לא נכנס לזה שזה מה שייתן לי את נקודת ההצלחה שלי, בזה אני אהיה הכי טוב, ככה אני אקנה את השם שלי, וזה. זה לא הנושא מבחינתו. הוא עכשיו משחק כדורגל, זה הכל. וכשהוא מצייר, עכשיו הוא מצייר. וכשהוא פותר חידה בחשבון, אז הוא פותר... זה מעניין אותו, כאילו... זה בדיוק החופש, יש חופש אדיר במידה הזאת. מידת המלכות היא מפנה לך הרבה הרבה זמן פנוי מחשבונות ו- 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 ותחרויות והגדרות וניסוחים ובדיוק מי אני ומה שמי ואיך אני נראה ואיך אני חושב ומה בדיוק המניפסט שאני הולך לכתוב לעולם. זה אני, מה שהשם נותן לי. כך הוא ניגש לצייר. עכשיו, בדרך כלל אנשים האלה הם יהיו מאוד רבגוניים ומאוד עשירים. עכשיו, זה לא בגלל שאחרים לא, אלא אחרים תקועים פשוט. האחר בכלל לא ינסה. הוא הגדיר עצמו משהו זה, הוא כזה. לכן דווקא דוד, הוא רואה פתאום גלריה של תכונות שמהרבה עולמות כאלה. הוא נגן, הוא גיבור, הוא איש אמת, הוא... מה, קש, איך באותו? למה? כי הוא לא... הוא לא עושה עניין מכלום. הוא לא כאילו אמר, טוב, אני כזה, אני לוחם. יאללה, הקריירה הצבאית. קדימה. כשהוא לוחם, הוא לוחם. עכשיו נלחמים, שם ככה פתח פה איזה מלחמה, אני איתו. עכשיו אני בשדה, אני נלחם עם אריה ודוב. עכשיו אני מנגנים, אז אני מנגן למלר. כי זה משהו כאילו... הלוואי, זה עולם מאוד מאוד תמים. בלי חשבונות בכלל. יש בו פתיח, כאילו... השאלות, כאילו, המתלוות, הן לא קיימות. בוא נקרא, בוא נקרא קצת. ראוי הוא אדם זה, לספוג לתוכו את הכל. או, נסחפנו. טוב. כשהוא פונה לטוב ומכיר דלת למגרע באמת כלום, הרי הוא מוכן להיות ממולא מכל טוב, של כל המידות, כל התכונות, כל הצדדים, ואין בו שום סתירה. ויש בו עומק העצמיות כל כך, עד שהדברים מתקבלים בתוכו הרי הם עצמיותו ממש, הוא מזדהה איתם לגמרי, הוא מקבל איתם לגמרי, אין חציצה, הוא לא צריך כאילו קצת לקחת, לא בדיוק, להסתייג, אין הסתייגות. כיוון שעצמיות מיוחד גדרית בפני עצמו אין לו כלל. הוא אינו ראוי להיות עסוק בבטלה, ולא להשתקע בשינה. עכשיו, הרב גם מתאר קצת את הסכנות של המצב הזה. כן? אדם כזה, כשהוא לא עושה כלום, הוא באמת אפס. זאת אומרת, שהוא רוצה, הוא ריק. הוא באמת ריק. הוא יכול באמת יום אחד להיות כלום. אין לו על מה להישען. זה בן אדם בלי ביטחונות, כאילו. זה כמו בן אדם, יש הרבה מגדולי ישראל, שהיה להם הון במהלך חייהם, וכשהם נפטרו, הם נפטרו בלי פרוטה. עניים מרודים. עכשיו, זה לא שהם היו עניים כל חייהם, כן? אבל מה? נתנו כסף, נתנו כסף לזה, לקפצלים, לעניים, לפה, לשם, לזה. פתאום זה נעצר, ו... מה שנשאר בבית? מה נשאר בבית? שתי שקל. זה דוגמה, זאת אומרת, כשאדם כזה עוצר, יכול להיות שבאותו רגע אין כלום. מפחיד. אחרי דוד הוא חזל מתארים אותו כדמות שצריכה כל הזמן תנועה. לא ישן. מתנמנם כסוס, יש שם כל מיני דעות בגמרא, נכון? שהוא ככה, שינה לא עושה לו טוב. ריק, מוחלט, לא טוב לו. הוא נופל מזה. אינו ראוי לעסוק בתעלה, לא להשתקע בשינה, הוא צריך להיזהר כמה אפשר מטעם הדמותה. כי, למה? כי בן אדם רגיל, גם כשהוא עוצר, יש לו איזה אגו ככה שמחזיק אותו. נכון? אדם נגיד, תן לכם דוגמה, להסביר את ה... כן? בן אדם נגיד, יש לנו, גם כשאנחנו לא בסיינו, וגם כשלא טוב לנו, וגם כשאנחנו לא חזקים כל כך, או חלשים, או עייפים, או לא יודע מה, יש איזה טיפת אגו ששומר על עצמך, כאילו אתה איכשהו מגיב כאילו איזה ממקום ראשוני, אבל כאילו יש לך איזה אגו שטייס אוטומטי כזה. עכשיו מי שאין לו את זה? רואים באמת אנשים שמאוד כאילו, אנשים שכשהם חיים הם במסירות וזה, אבל טוטלית כזאת על משהו, ופתאום זה נגמר, אז הוא במיטה. אין כלום, מה לעשות. כמו שאמרנו, הריק הזה הוא ריק, זה לא, אי אפשר פתאום כאילו, רק ליהנות מזה שאתה יכול להכיל את הכל. ומה קורה כשאין? מה קורה כשאתה לא מכיל משהו כרגע? אין לך... דיכאון? בס. אז לכן צריך להיזהר מזה. דוד צריך ניגון, כל הדימויים שם בגמרא. דוד הוא דמות כזאת לילית, כאילו. כל פרק ראשון בברכות הוא מתאר את ה... הוא... כל המשמרות והשאגות של הלילה, כאילו כל החלל ה... פתאום כל החורים של ה... החורים השחורים של היקום ככה מתחילים להשמיע קול. אז זה מסוכן שם לאנשי האנשים כאלה שהם חללים. אז דוד לא נותן לעצמו, כאילו הוא מנגן זה שירות ותשבחות, הוא כאילו מעורר את עצמו, הוא לא, אסור לו להיות יותר מדי זמן בלי כלום, הוא ייפול. לא להשתקע בשינה, הוא צריך כדי להיזהר כמה שם את העבודה. חיבורו וייחוסו לארץ ישראל, ייחוס עצמי, צריך להיות מחובר כל הזמן לארץ ישראל, וכשהוא לא בארץ ישראל הוא מתפרק. כן, שכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאלו אלוה, שזה נאמר על כי גרשוני מסתפח בנח... זאת אומרת שדוד מרגיש את זה בצורה מאוד מאוד חריפה.
מה הקשר?
כי אין לו מעצמו כלום. בן אדם רגיל טס לחול, בסדר, קצת ארץ טמאה, קצת גויים, קצת זה, אבל אתה יודע, בסדר, שומר על עצמי, מה קרה? יש לי כאילו את ה... מישהו כלי מסוכן, אתה נכנס לארץ טמאה, כולך מתמלא טומאה. זה רגישות, זה כמו בן אדם שהוא רגיש מאוד. רגיש מאוד זה בדיוק מידת המלכות כזה. כל דבר שקורה הוא מרגיש. עכשיו, בן אדם שהוא מחוספס הוא לא רגיש. זאת אומרת, נגיד זה אפילו ברמה התחושתית, כן? בן אדם שהוא רגיש מאוד לריחות. נגיד בן אדם תטרן, כן? אז הוא סבבה, מסריח, אנשים כן התקלחו, לא התקלחו פה, שם, אחרי מדס, לפני מדס, לא, בשביל בא, נותן שיעור באיזה מכינה. בסדר, סבבה, על הכיפה, כואב את כולכם. עכשיו בא איזה אחד, כזה שהוא כולו תחוש ריח סופר מפותח. נכנס עכשיו להעביר שיעור, הוא כל השיעור במלחמה. הוא מגעיל לו, מגעיל. אתה צריך כאילו... אחים, אחים יקרים, דאודורנט, משהו... כן? אז הוא... למה? כי הוא באמת כלי לכל מה שקורה בחדר, מבחינה פיזית כרגע. עכשיו תחשבו מה זה בן אדם רגיש מבחינה, כלי כזה מבחינה רוחנית. הוא שריח ככה. אז כשהוא בא לארץ ישראל הוא מתבשם. אוויר עד ארץ ישראל עושה לו רוח הקודש, עושה לו מזמורי תהילים. אבל כשהוא אצל הגויים, זה סבל נוראי, הוא מריח הכל, את כל הזמה, את כל העבודה זרה, את כל הגילוי הרעיות, את כל הניאוף והטומאה, הכל, שום דבר לא, הוא לא נשאר אדיש לגביו. הוא כלי. מבינים את הסכנה? הוא צריך הרבה יותר הגנות, בן אדם כזה, זה מה שהרב מתאר שם, כאילו. צריך הרבה הגנות לא להישאר חשוף, אסור לו להיות חשוף כאילו. אם הוא חשוף הוא עלול לנפילה יותר מכולם. ונפשו הורגת בעומק התשוקה לאהבת קדושת הארץ וצפיית ישועה. טוב, אז עד כאן זה דוד, כל המאמרי חז"ל על דוד, ועכשיו הרב קופץ למידת כנסת ישראל. מידה זו היא מידת כנסת ישראל בעצם, שהיא הטבעיות העצמית של האומה הישראלית. יש בנו צד כזה שאנחנו מאוד מאוד מבטלים את עצמנו ופתוחים ורגישים לכל מה שקורה בעולם, מכנסים, אוספים, שממעטים עצמם תמיד ומרגישים בקטנותם, מרגישים איך שכל המילוי שבהם אינו עצמי, שאינו אלא כלי לקבל אור ושפע מברכת השם העליונה. וגם המגמה היא תמיד מגמה השפעית, לא כדי שאני יהיה לי, אלא ניתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, להעביר את זה הלאה. זה כלי, התכונה של כלי, גם שהוא מרגיש שאין לו מעצמו כלום, וגם כשהוא מקבל משהו, זה כדי להעביר את זה הלאה. זה לא כדי לנחס את זה. לא כדי שישאר פה, שזה יהיה אני עכשיו. טוב, אז רק נסיים את המילים, לא נסביר כבר, כי באמת, לא יודע, גנבתי כבר את המחשבתם שישראל עומד בראש כל המחשבות, משורשת היא ומבוססת באור הימין של החסד, של הזה היא עריגתה, אבל יושבת היא על עלין תקיפין, יודעתי את הצורך ואת הערך של כל תוכני הגבורה, יודעתי את הרע עד כדי שנאה עמוקה, מעמקת את אהבת הטוב. טוב, פה הרב קופץ קצת, אני חושב, לחסד וגבורה, פתאום מהמלכות, לא יודע איך הוא הגיע לשם. אני חושב שהכוונה היא שבמידה מסוימת, בגלל זה בעם ישראל, אנחנו זקוקים להלכה מאוד מאוד, דווקא בגלל התכונה הזאת, כמו שאמרנו, בבן אדם הפרטי, שצריך הרבה הגנות, דווקא בגלל שהוא כל כך פתוח ורגיש ו... הוא זקוק לא להיות חשוף, וגם כנסת ישראל, יש בצד כזה שהוא צריכה לשמור על עצמה. יש בנטייה כזאת לקבל הכל, להתלהב מהכל, לאבד הכל, כאילו לתת הכל. צריכה הרבה ריסון. אבל זה כבר כאילו, אני מרגיש שזה שובל של הפסקה. טוב, שנזכה לפחות בראש שנה משהו, להקשיב את זה, כן, כל השופר.
לא הבנתי את מה שהרב אמר
על
מידת
הדין,
אל יום הדין.
כן. אם אני, אפשר בכל מיני בחינות כמובן להסביר מה זה יום הדין. אני אומר, של כל ראש חודש זה רגע שמידת המלכות היא מאוד מאוד חריפה. למה? כי פתאום אין לבנה. זאת אומרת, התרמית שיש דבר כזה שקוראים לו לבנה, אין לה אור. חשבנו שיש לה אור, אין לה אור, אין לה מעצמה כלום. כאילו. פתאום זה מתגלה בכל ראש חודש, ובכל ראש שנה ודאי. וזה שיש חג כזה שהוא... עכשיו, יש שם איזה עמדה של דין. למה זה עמדה של דין? כי בכל השנה אנחנו חיים עם החסד הזה שאדם מרגיש שכאילו יש לו מעצמו הרבה. יש לו חיים, הוא קנה חוכמה, יש לו חברים, יש לו משפחה, יש לו כסף, יש לו רכוש, יש לו ביטוח חיים, יש לו חיים, יש לו אור מעצמו כאילו. עכשיו, מה קורה בראש השנה? ראש השנה בבת אחת אומרים לך, תשמע, נגמר האשראי, זהו. עכשיו תהיה רגע אחד, תחילת שנה, בהתנוצצות הראשונה של השנה, תחזור לנקודה האמיתית שלך, שהיא שאין לך מעצמך כלום. אתה לא יודע אם תחיה, מי יחיה, מי ימות, מי... עכשיו שוב, אפשר לקרוא את זה במצב רוח כזה של... פוגרומים שעוד שנייה הולכים לשחוט אותך, וזה נכתב, חלק מהפיוטים נכתבו באמירה כזאת, אפשר להשים אותם, זה מציאות קשה, ואפשר רגע, זה לא, הנקודה היא באמת, זה פשוט לראות את זה כאילו צלול, זה דין, זה כאילו שם אותך פתאום במקום שלוקחים לך בבת אחת כאילו את הכל, אין לך שום, אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע, אין לך על מה לסמוך, אין לך שום דבר שאתה יכול להגיד, אני טוב בזה, אני... אתה עכשיו תהיה כלי ריק, כמו שאתה. זה משים, כאילו, זה להצליח לעמוד ככה, זה עבודה פנימית. באמת בתפילות אנחנו כאילו נעלמים בראש השנה. אתה לא קיים, אתה כאילו... באמת טיפה בים. אתה מדבר פתאום על עולם שלם, ותיקון עולם במלכות שדי, וכאילו כל הרישה כולה, אתה לא, לא נמצא בנקודה הבודדת שלך והסיפור שלך, אתה גם לא מתוודא, זה לא נושא של, כאילו, אתה לא, אני כזה, עשיתי את זה, זה, שוב, גם זה, גם בזה יש אגו, גם בוידוי יש אגו. אני כזה, רציתי את זה, עשיתי את זה, די, 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 זה. ראש שנה, כאילו, אתה בכלל לא... אז מצד אחד זה מידת החיסרון, זה, דיברתי איתך עכשיו על הדין שבזה, מצד שני יש בזה ברכה עצומה, כי אתה לא כבול לסיפור חיים הקטן שלך. אתה משופר מזה עכשיו, אתה יכול באמת להתפלל על כל העולם ולהשפיע על כל העולם, אתה יכול לראות את כל העולם, לדאוג לכל העולם, לבקש על כל העולם. נשים קצת לגעת בזה, לא יודע אם... מה נעשה עכשיו? בזבזתי את הזמן? רציתי לצאת החוצה, אבל אני רואה שאנחנו עד שנלך, עד שנבוא. נעשה את זה פה? טוב, אז...
למה זמן ייקח לנו?
מה?
למעלה
נראה לי זה ממש קרוב. אז בוא נלך למעלה, בסדר, בוא נלך למעלה.
לא כאילו יער, אתה יודע.
כן, כן.